אנחנו נלמד את השיחה של פרשת שלח, שיחה הראשונה, חלק י"ח, שיחה שמדברת על הרש"י הראשון בפרשה. אנחנו נתחיל את העניין, נגיד בקצרה את השאלות שהרבי שואל בשיחה, ונגיע לעניין, לנקודה, ונבאר אותו קצת. רש"י הראשון בפרשה כותב, למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו, המרגלים ראו ולא לקחו מוסר. אז א', הרבי אומר, הרש"י לא כותב כל פעם למה נסמכה פרשה הזו לפרשה הזו. רק במקומות מסוימים רש"י כותב את זה. היה לנו את זה שבפרשת בעלותך, למה נסמכה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים. וגם כאן, אז מזה שזה רק במקומות מסוימים מוכח, שבדרך הפשט אין קושי בסמיכות של הפרשיות. אם כן, אז למה כאן רש"י שואל למה נסמכה? צריך להבין, כנראה שיש איזושהי סיבה שלא היה צריך להיות סמוכים הפרשיות האלו, ובכל זאת, יש הסבר למה נסמכה פרשת מרגלים ופרשת מרים. הגם שבעצם הקושיה היא קושיה חזקה. כי אם אנחנו מסתכלים בתאריכים, שילוח המרגלים היה בכ"ט בסיוון. ככה רש"י מביא בספר דברים. הסיפור עם מרים היה בכ"ב בסיוון. תיסגר שבעת ימים. סוף הסגר היה ב... כ"ח סיוון. אז לכאורה ולמחרת היה שילוח המרגלים. אז הכי מתאים להסמיך את הפרשיות. פשוט כך היה סדר המאורעות. היה הסיפור עם מרים, השבעה ימים שחיכו למרים, ואחר כך היה זה השילוח המרגלים. הרב מביא פה בהערה שיש יש דעה בגמרא, ששילוח המרגלים היה ביום השביעי לסגר של מרים. אבל על דרך הפשט, הוא לא מסתבר לומר שבאותו היום הם גם כן נסו, הגיעו, פרקו את המשכן, נסו מחצרות וחנו במדבר פרן, הקימו את המשכן ובחרו במרגלים ונשלחו באותו יום. כי הרי היה, קודם כל הם באו בטענות, הם רצו לראות את הארץ, ואז משה רבינו הסכים, אמר שלח, וקדוש ברוך הוא אמר, שלח לך לדעתך. אז היה תהליך, אז אם אני אומר שזה היה למחרת, יותר מסתבר מאשר לומר שזה הכל היה באותו יום. אבל לכל פנים, בנוגע לענייננו, השאלה היא חזקה. מה השאלה, למה נסמכה פרשת ברגלים ופרשת מרים? זה פשוט היה אחד אחרי השני. גם, הלשון של רש"י צריך ביור. חמש דיוקים. דיוק אחד, מה זה הלשון לפי שלקטה על עסקי דיבה? למה רש"י לא מביא שלקטה על לשון הרע? כמו שבפרשת שמות בעצמו, רש"י כותב שלקטה מרים על לשון הרע. אז למה כאן הוא כותב על עסקי דיבה? והקושיה הזאת היא מתחזקת עוד יותר, מאחר שאנחנו רואים שרש"י מסביר את המילה דיבה, הוא כותב ככה, כל הוצאת דיבה, לשון חינוך דברים, וישנה לטובה וישנה לרע. דיבה זה דיבורים שיכולים להיות גם טוב וגם רע. אז למה רש"י כותב שלקטה על עסקי דיבה? דיבה עצמה זה לא חטא, דיבה יכול להיות גם כן דיבורים טובים. למה הוא לא כותב שלקטה על דיבור על לשון הרע? זה דיוק אחד. דיוק השני, מה מוסיף המילים שדיברה באחיה? הרי כתוב, לפי שלקתה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. היה מספיק לכתוב שלקתה על עסקי דיבה, והרשעים הללו לא לקחו מוסר. מה נוגע להגיד שדיברה באחיה? דבר מוסף, מה נוגע להגדיר את המרגלים בלשון הרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר? יכול להגיד בפשטות, והם ראו ולא לקחו מוסר. אנחנו יודעים שמדברים על המרגלים. מה נוגע להגדיר אותם כרשעים כאן? גם, מה זה הלשון ראו ולא לקחו מוסר? מה זה הלשון הזה? יש פסוק שכתוב ראו מוסר ולא שמרו, אז אם היה משתמש בלשון הפסוק, אבל ראו ולא לקחו מוסר, מה זה? דבר נוסף, זה שאלה כבר על הדיבור המתחיל הידוע, שאצל רש"י כל דבר מדויק אפילו דיבור המתחיל. למה הוא מעתיק בדיבור המתחיל את המילים לך אנשים גם כן, שלח לך אנשים? הרי היה מספיק להעתיק את המילה הראשונה, הרי בעצם הדיוק, השאלה של רש"י היא על הסמיכות, למה נסמכה פרשת מרים על פרשת מרגלים? אז היה מספיק לכתוב שלח, ולכתוב את הביור שלו. אם הוא מזכיר שלח לך אנשים, סימן שהוא בא לבאר את המילים האלו. מה נוגע הביור הזה לסמיכות של הפרשיות, למילים שלח לך אנשים. להבין את הנקודה הזאת, הרב מקדים שאלה כללית בכלל. יש הרמב"ן שואל, מה היה חמור כל כך בחטא של המרגלים? מה משה רבינו אמר להם? שיראו את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה, חזק או ערפה, ואת מערים, ועל הארץ הטובה אם ראה. הם באו וסיפרו מה שהם ראו. אז מה החטא הגדול של המרגלים, שהם קיבלו כאלו עונשים, ובגללם כל עם ישראל לא נכנס לארץ, 40 שנה. הם סך הכל סיפרו את האמת, אמרו עזה, ערים בצורות גדולות, זה מה שהם ראו באמת. אפרת, הרמב"ן הרי כותב בעצמו, שגם משה רבינו הפליג בחוזק שלהם, בערי המבצר שהם יושבים. אז לכאורה, מה החטא? הרבי מאיר, שצריך עיון, רש"י כותב שזה כביכול, שזה כל דבר שקר שהם הוא קצת מן האמת, לא מתקיים, זאת אומרת שהם אמרו בעצם דברי שקר. אז זה לא היה דברים אמיתיים. אבל מצד הבנת העניין, צריך ביור, מה היה גודל החטא. חורי, יכלנו להגיד שהחטא שלהם היה שהם אמרו ארץ אוכלת יושביה. או שהם אמרו מסקנה, לא נוכל לעלות. כיוון שהעם חזק הוא ממנו, אנשים שם חזקים, אז לא נוכל לעלות. הרי לכאורה, עוד לפני שהם אמרו לא נוכל לעלות, כבר כלב התערב ואמר, ויעש כלב את העם, היה מיד. אז זאת אומרת, שעצם זה שהם אמרו אפס כי אז העם, הערים גדולות ובצורות, זה כבר לא היה כמו שצריך. עוד לפני שהם אמרו לא נוכל לעלות. זה א'. דבר נוסף, על לא נוכל לעלות, אפשר להגיד שזה לא, זה לא חטא בפשטות, על פי פשט. הם לא אמרו היפך ציווי השם. אמרו, לפי הערכה שלנו, איך שאנחנו רואים את החוזק של הערים ואת העם, לא נוכל לעלות. אבל ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים, הם סך הכל מספרים איך שהם ההתרשמות שלהם בדרכי הטבע. הגם שלכאורה אפשר לומר, הרי הם אמרו חזק הוא ממנו כביכול שגם הקדוש ברוך הוא לא יוכל לעזור לנו לכאורה, שלכאורה זה כפירה בהשם. אז בכל זאת, כיוון שהמטרה של שילוח המרגלים היה שיספרו את עוצמת הארץ ואת הטוב של הארץ, אז הערכה שלהם שלא נוכל לעלות על פי ההבנה שלהם בעוצמה של העם, הוא דבר נכון. אז עצם המסקנה שהם אמרו את הדעה שלהם על פי ההסתכלות שלהם, על פי ההבנה שלהם במה שקורה בארץ, לכאורה לא זה החטא הגדול שלהם. אז כיוון שיש את השאלה הזאת, וזו השאלה שמתבקשת, אז על זה עונה רש"י בפירוש שלו הראשון. למה נשמחה פרשת מרגלים ופרשת מרים? כפי שלקטה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, ורשעים עליו לא ראו ולא לקחו מוסר. ובעניין הזה, זה היה החטא שלהם. כמו שהרבי יסביר אחר כך בהמשך. הגם שבהשקפה הראשונה זה קצת קשה לומר, שברש"י הזה הוא רוצה לענות שאלה כללית שמתעוררת בסיפור המרגלים. כי עדיין לא מובא סיפור המרגלים. סיפור המרגלים מובא רק אחר כך. אבל בכל זאת, אפשר לומר שכבר, עוד לפני שיורדים לפרטים, השאלה הכללית שמתעוררת בכללות הפרשה, רש"י עונה ומיישב אותה בפירוש הראשון שלו. בוא נראה. מה ההסבר? מה באמת ההסבר? אז הרב מתחיל מסעיף ד'. ופה אנחנו נתעכב אולי אחר כך על איזושהי נקודה שצריך באמת ביור. רש"י שואל, למה נשמחה? וכמו שאמרנו, שילוח המרגלים היה מיד לאחרי פרשת מרים. מפני שלפי פשוטו של מקרא, צריך לפעמים להפריד בין שתי פרשיות. קורא בסעיף ד'. למרות שלפי סדר ההתרחשויות, הן היו צריכות להיכתב בסמיכות זו לזו. כמו שאנחנו רואים שרש"י פירש בפרשת בעלותך, על ה"ויהי בנשוא אהרון". ולמה נכתב כאן? כדי להפסיק מפורענות לפורענות. שלכאורה, בפשטות, הרי מדברים על המסעות, ועל הנסיעה של עם ישראל, בעלות הענן, בעריך הענן, וכו'. אז מתאים העניין, ויהי בנשוא אהרון. ובנוחו יאמר, כשנעשה אהרון, זה היה קומה השם ופוצו בבך, ובנוחו יאמר שוב רבות אלפי ישראל. זה מאוד מתאים לסיפור המסעות של עם ישראל, הנסיעות של עם ישראל. מה זה למה נכתב כאן? בכל זאת אתה רואה שזה יכול לא להיכתב. זה נכתב כדי להפסיק בין פורנות לפורנות. אז אותו דבר כאן, אפילו שפרשת מרגלים קרה מיד אחרי הסיפור של מרים, אז בכל זאת זה לא היה צריך להיכתב ביחד. למה? כי זה שזה נכתב ביחד זה יכול לגרום לאיזשהו טעות. כמו שהרב אומר, כשלומדים פרשת מרים, פרשת מרגלים בזו אחר זו, ובשתיהם מדובר על עניין של לשון הרע, עלולים לטעות טעות חמורה, ולחשוב שמרים והמרגלים הם באותו דרגה. או לפחות דומים וסמוכים זה לזה בעניינם. נכון אמנם, רואים הבדל מהקצה לקצה בתוצאות של החטאים. אצל מרים, גם אחרי שקיבלה הצהרת, כתוב, והעם לא נסע עד יאסף מרים, שזה כבוד שחלקו למרים. לעומת זאת, על המרגלים, הם עצמם מתו במגפה, וגם כל הדור מת במדבר, ולא רק שהדור מת במדבר, גם הילדים אחר כך חיכו והתעקפו במדבר 40 שנה. אז רואים הבדל, אבל בכל זאת יכלנו לחשוב שזה ההבדל הוא בתוצאות, אבל לחטא עצמו יש דמיון. בכל זאת, שאין זה מפני רשותם של המרגלים, ושלא נזהרו בדיבורם, נכשלו כל ישראל במרידה בהשם. את הדיבור שלהם גרם להכשיל את עם ישראל במרידה בהשם. ובעיר רצונם של ישראל להיכנס לארץ ישראל, אצל מרים, כיוון שזה הלשון הרע הפרטי, לכן זה לא השפיע כל כך על כלל העם. אז זאת אומרת, היינו יכולים לחשוב שיש דמיון בין החטא של מרים לחטא של המרגלים. אז כדי למנוע טעות זאת, ולהבהיר שהמרגלים אינם חס ושלום בדרגה כזאת, אז התורה הייתה צריכה להפריד מן הפרשיות, ולא לכתוב אותם אחד אחרי השני, אפילו שבסדר המאורעות הם קרו אחד אחרי השני. ולכן שואל רש"י, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? וכמו שאמרתי, רב מאיר, הקושיה הזאת, למה נסמכה, מתעוררת לא מעצם שילוח המרגלים, אלא אחרי שלומדים על החטא של המרגלים. ובכל זאת רש"י, כבר בתחילת הפרשה, הוא כבר כותב בצורה כזאת ובסגנון כזה, שיתורצו הקושיות שיתורו אחר כך במהלך הלימוד. פה הרב אומר, לכן רש"י מצטט בדיבור המתחיל, שלח לך אנשים. כי המילים האלה הם אלה שמעוררים יותר את האפשרות לטעות. שמה? שהמרגלים דומים למרים. למה? כיוון שהמרגלים נשלחו מדעתו של משה, שלח לך לדעתך, אז השליחות אחראית כל כך, אז אין ספק שהיה להם מעלות גדולות. שלח לך אנשים, היו אנשים חשובים, ומעילה זה היה הרבה יותר מסתבר לומר, שהחטא הוא בהתאם לדרגתם, זאת אומרת, כיוון שהם דיברו, אז הם גרמו לתוצאות בלתי רצויות אצל עם ישראל, אבל החטא שלהם הוא חטא שדומה לחטא של מרים. הם דיברו דברים לא טובים, דיברו, מרוב הדיבור זה גרם לחטאים, וגם מרים דיברה דיבור עסקי דיבה, דיברה לשון הרע, לחייה. אז זה אומר רשי, לפי שלקטה על עסקי דיבה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. התורה מסמיכה את שתי הפרשיות האלו, כדי לפרט עניין נוסף בחומרת חטא המרגלים. כדי לתרץ את הקושיה בדרך הפשט, מה ששאלנו קודם בשם הרמב"ן, מה גודל החטא שלהם, הם סך הכל הרי סיפור מה שביקשו מהם, וזאת, היה להם אפשרות ללמוד מוסר ממעשה מרים, הם לא לקחו מוסר. והמוסר שהם יכלו ללמוד לא היה צורך בהתעסקות מיוחדת או התעמקות מיוחדת. הם יכלו לקחת את המוסר מעצם המקרה, ראו ולא לקחו מוסר. אז לכן, כיוון שהיו צריכים לקחת מוסר ולא לקחו מוסר, אז לכן רש"י כותב רשעים הללו. זאת אומרת שהדמיון בין שתי החטאים הוא לא בחומרת החטא, אלא בזה שהאחרונים, דהיינו המרגלים, לא למדו מוסר ממרים. אבל לגבי עצם המרים והמרגלים, זה הבדל עצום. הם רשעים, והם היו הפך ממרים. מרים שכולם חלקו לה כבוד, היא הייתה נביאה וכו'. נכון שאצלה גם היה משהו שאולי בלתי רצוי, אבל זה בכלל לא מגיע לחטא העצום של המרגלים, שהם היו מבחינת רשעים. אבל בעצם אנחנו צריכים להבין מה באמת היה החטא של מרים, ומה הפירוש שהמרגלים היו צריכים ללמוד ממנה. לכאורה, מרים מה היא עשתה? דיברה על אודות האישה הקושית אשר לקח. ואתה גרשה, מה שמשה רבנו גירש את אשתו. הלכאורה, היא לא התכוונה לגנות את משה רבנו. רק לא העריכה מספיק את משה רבנו, היא חשבה שמשה לא היה צריך לפרוש מאשתו. היא לא ידעה שזה הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, שמשה לא עושה דבר מעצמו, כל מה שהוא עושה זה מאת השם. אני חשבה, זה שהוא נביא, גם אנחנו נביאים, ובכל זאת לא צריכים לחיות בפרישות. לכן רש"י אומר, החטא שלה היה שהיא על עסקי דיבה. הוא לא כותב דיבה רעה, עסקי דיבה, עצם ההתעסקות שהיא דיברה בהרחבה על משה רבינו, זה היה הבעיה. מה הכוונה? שמרים ראתה משהו שלא מובן לה, איזושהי הנהגה של משה רבינו, היא לא הייתה צריכה להתעסק עם זה. אפילו שהיא לא התכוונה לגנות אותו. אבל עצם ההתעסקות בדיבור על משה רבינו, זה לא מביא לדברים טובים. זה יכול לגרום להפך. היא הייתה יכולה לשאול אותו בחשאי, לבוא למשה רבינו, לשאול אותו למה הוא עשה ככה, שיסביר לה. זה היה החטא של מרים. המרגלים, יש פה איזשהו דמיון לחטא הזה. הם גם לא שיקרו בעצם הדברים על ארץ ישראל, כמו שאומר הרמב"ן. אבל אופן הדיבור היה באופן של עסקי דיבה. הם כל כך הרחיבו את הדיבור שלהם על העוצמה של יושבי הארץ ועל הקושי הגדול שיש פה. וזה עצמו גרם לבהלה אצל עם ישראל מהרצון שלהם להיכנס לארץ. נכון שהיא הפריעה להם באמת העוצמה של העם, אז העם, ויכולו להגיד את זה בקיצור, בהבלעה, או לשאול את משה רבינו איך זה מסתדר, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שניכנס לארץ, למקום כזה קשה, אז העם וכו'. אבל ההתעסקות סביב העניין, והדיבור בצורה כזאת, באופן כזה שגורם לעם ישראל בהלה ואי רצון להיכנס לארץ, זה היה החטא. ורואים בפועל, זה הביא למרידה בהשם. בהשם אל תמרודו, כאלה שאמרו ניתנה ראש ונשו במצרימה, אז כל המצב שנגרם בעם ישראל היה כתוצאה מעסקי דיבה. זה היה החטא שלהם. דרך אגב, כבר לפני שנמשיך הלאה, על עצם העניין שמשה רבינו גירש את אשתו, יש בזה פירושים שונים. יש לשון שהוא פירש מאשתו, לא שהוא גירש אותה. אבל כאן רש"י כן לומד ואתה גירשה. אבל כמה, אבל בכל זאת יש הרי לשון של פירש מן האישה, רש"י בעצמו מביא את זה. אז צריך לומר שהיה פה שתי שלבים, באמת היה הזמן שהוא רק פירש מהאישה, כשהקדוש ברוך אמר לו אחרי מתן תורה, ואחר כך, ואתה, קרוב לסוף 40 שנה, בזמן שהוא ותדבר מרים, אז הוא גירש אותה. לא סליחה, בסוף השנה, מיד בשנה הראשונה. וההכרח לומר שהוא גירש אותה גם, הוא לא רק פירש מאשתו, כי כתוב בפסוק על אודות האישה אשר לקח, כי אישה כושית לקח. לא כתוב על אודות אשתו, על האישה אשר לקח. מה שעכשיו זה כבר לא אשתו. הכל פנים נחזור לענייננו. אז מרים, החטא שלה היה מעצם הדיבור, עסקי דיבה, הדיבור סביב העניין הזה, וגם מרגלים, עצם הדיבור וההתעסקות בעוצמה של העם בארץ, והקושי של עם ישראל להיכנס לארץ, זה היה החטא שלהם. אז זה אומרים, מאיפה הגיע החטא הזה? גם אצל מרים וגם אצל מרגלים, מאיפה זה הגיע? אומר הרבי, החטא של מרים, החיסרון של מרים, בזה שהיא דיברה על משה, הגיע מהחוסר ההכרה בעניינו של משה רבינו. כתוב שהיא אמרה, רק במשה דיבר השם, אלו גם בנו דיבר. גם בנו דיבר, הקדוש ברוך הוא דיבר גם למרים ואהרון. אז היא לא הבינה שמשה רבינו נעלה כל כך, עד כדי כך שהוא היה צריך לפרוש מאשתו. זאת אומרת, היא לא העריכה מספיק את מעלותיו ודרגתו של משה רבינו. ומעין זה היה גם החטא של המרגלים. מה הם חשבו? כיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל לאימא, אז לא ייתכן שבשליחות הזאת יש מישהו שיותר נעלה מהם, מבין יותר מהם. כיוון שאצלם הם שלוחים של השם, היה להם הרגשה, ואני בינינו כחגבים. אז היה להם ודאות שככה יהיה התחושה לגבי כל עם ישראל. ומילא, אז אם אני בינינו כחגבים, ואני בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם, זאת אומרת שאנחנו כחגבים לגביהם, אז ככה גם הם הסתכלו על עם ישראל, ומילא, אז העוצמה שלהם תגבר על עם ישראל. אז כיוון שהכניסה לארץ ישראל נראתה להם לא אפשרית, אז הם עסקו בהרחבה בדיבור על ארץ ישראל, על הקושי של ארץ ישראל. לכן, על פי זה מובן, מה שרש"י כותב, שעל עסקי דיבה שדיברה באחיה. שהמילים האלה מסביר יותר את החטא של המרגלים. הרשעים הללו לא לקחו מוסר. מה הם ראו? שמרים דיברה באחיה, והחיסרון היה בגלל זה שהיא לא מספיק העריכה וידעה את מעלתו של משה רבינו שהוא בין ארוך, שלכן אם הוא פירש מאשתו כנראה שזה על פי ציווי השם, וזה בכלל המצב שלהם, שהם היו נביאים ובכל זאת לא פרשו, זה בכלל לא מראה על עניינו של משה רבינו. אותו דבר זה גם היה מרגלים. הם היו צריכים גם להבין שכל בני ישראל משה ואהרון הם בעין ארוך, ואפילו שאצלהם מונח שלא נוכל לעלות וכולי, אבל יכול להיות שמשה ואהרון מונח אחרת, והם יכולים להסביר לעם ישראל אחרת, הם לא היו צריכים לגרום לעם עניין של מרידה בציווי של הכניסה לארץ. וזה היה בעצם החטא שלהם. אם היו מתבטלים למשה ואהרון, הם אומרים, נכון, אולי היו שואלים באופן פרטי, לנו נראה שזה בלתי אפשרי, אבל לא היו גורמים לעם את ההרגשה והתחושה הזאת, אז יכול להיות שהם לא מגיעים למצב של חטא. אז פה אנחנו רואים בעצם, הרבי יישב פה את כמה וכמה מהשאלות. הרבי יישב בכלל מה השאלה למה נשמחה פרשת מרים, כי בעצם לא היו צריכים פה לסמוך, אפילו שבעצם זה מבחינת הזמנים, בסדר כרונולוגי, אז זה מתאים להביא את פרשת המרגלים אחרי פרשת מרים, זה היום אחרי שבעת ימי הסגר, אבל בכל זאת, כיוון שזה שתי דברים שונים לגמרי, אז לכאורה לא היו צריכים להביא אותם ביחד. למה נשמחה פרשת המרגלים ופרשת מרים? כי יש כן איזשהו דמיון, שדווקא בגלל שזה היה אחד אחרי השני, אז המרגלים היו צריכים ללמוד מהחטא של מרים, איך הם צריכים להתנהג. ואם היו לומדים ולוקחים מוסר, הם לא היו מגיעים לחטא המרגלים. מה העניין? אז הרבי אומר, החטא של מרים, המרגלים, החטא שלהם לכאורה לא היה בדברי שקר, הם אמרו דברים של אמת, אלא אופן איך שהם אמרו, והם הסיתו את העם, והדגישו מאוד חזק את הקושי שלה של להיכנס לארץ. בעניין הזה בעצם ראו גם אצל מרים, מרים, מה היה עסקי דיבה, לא כתוב לשון הרע, עסקי דיבה. בעצם זה שהיא דיברה על משה רבינו, על העניין הזה שהוא פירש מאשתו, והיא דיברה על זה. זה לא היה בסדר, אתה יכל לדבר עם משה רבינו באופן אישי, כמובן שהיא התכוונה פה הרי לטוב, אבל הדיבור הביא לעניין שלילי. ולמה באמת היא הגיעה לזה? כי היא לא העריכה מספיק את מעלתו של משה רבנו, היא לא ידעה שמשה רבנו בן ארוך ממנה. ולכן זה שהיא לא קיבלה ציווי לפרוש, ואהרון לא קיבל ציווי לפרוש, זה לא אומר שמשה רבנו הוא גם כן אותו דבר. ועל זה הוא אומר, הרשעים הללו, המרגלים, שהם אחרת לגמרי ממרים, אבל הם יכלו ללמוד מוסר, ללמוד סדר הנהגה ממרים. ולהבין שלא צריכים לדבר ולהדגיש עניין מסוים שהם חושבים שהם צודקים בזה. הם יכלו לבוא למשה רבינו ולהתייעץ איתו ולשאול אותו איך זה הקדוש ברוך הוא רוצה שניכנס לארץ בשעה שזה כל כך קשה. והסיבה כי הם באמת טעו בערך שלהם, חשבו שהם משלוחי השם, אז מה שמונח אצלם זה הדבר הנכון וכולי, ולכן הם סמכו יותר מדי על עצמם. זה קצת דומה לעניין הזה של מרים, שהיא גם כן חשבה שבגלל שהיא נביאה, אז היא יודעת איך נביא צריך להתנהג, ונביא לא צריך לפרוש מאשתו. על פי זה גם מובן, הדיוק הנוסף, ששאלנו, מה זה ראו ולא לקחו מוסר? מה זה המילה הזאת ראו? מילה ראו מיותרת. היה צריך להיות כתוב, רשעים הללו לא לקחו מוסר. אז הזכרנו, למה כתוב רשעים להדגיש שהמרגלים הם שונים לגמרי ממרים? אבל מה זה הראו? אז הנקודה הזאת היא הובן על ידי עוד הקדמה של תמיהה בסיפור המרגלים. מה התחדש למרגלים על ידי שביקרו בארץ? עד כדי כך שאמרו לא נוכל לעלות. עיקר החידוש היה, מה אתה אומר? כי אז העם, הם ידעו לפני זה שבארץ חיים עמים, חזקים, מערים בצורות, יכלו לשער את זה, יכלו לשמוע את זה גם כן מאחרים. לא בשביל זה, אפילו שמשה רבינו שלח אותם לראות החזק הוא הרפה. אבל הכוונה לא על עצם העניין, אלא איפה הם חזקים, מה הדרך הכי קלה לכבוש את הארץ, איפה יש מקומות חלשים יותר, מקומות שיותר קל לכבוש, מקומות שיותר קשה לכבוש, להכיר את הערים ואת הדרכים, שעם ישראל יוכל לבוא ולהיכנס לארץ. אבל עצם העניין של החוזק של ערי ארץ ישראל, ארץ כנען, הם יכלו לדעת מאחרים, יכלו לשער, ובפרט שהרב אומר כבר בארץ כנען, כבר במצרים הם ידעו את המצב של ארץ כנען. כמו שהרמב"ן כותב, אי אפשר שלא ידעו הדרים במצרים עניין ארץ כנען. אפילו שהיו עבדים בעבדות פרח, אז על אחת כמה וכמה אחרי שהם יצאו ממצרים, אז הם שמעו מההולכים ושבים, היה תגרי אומות העולם, כמו שכתוב בשירת הים, טיפול עליהם מטה ופחד, שמעו המרגזון, אז הם ידעו את המצב של יושבי כנען. אז מה היה החידוש בזה שהם באו ואחר כך גרמו לכל עם ישראל לא לרצות להיכנס לארץ? הרי קודם ידעו את החוזק ובכל זאת רצו להיכנס לארץ. מה השתנה עכשיו? לכאורה העניין הוא, כי אינה דומה שמיעה לראייה. קודם זה היה בבחינת שמיעה. הם שמעו, הם ידעו, אלה הם ידע כללי על החוזק של העמים בארץ. אבל ברגע שהם באו וראו את העוצמה וראו את החוזק במו עיניהם, אז העם אפס, כי אז העם מרים בצורות וכולי, אז היא השפיעה להם כל כך חזק, עד שהם התחרטו מההסכמה להיכנס לארץ, אמרו, לא, לא נוכל לעלות. זה מקום שזה לא בשבילנו. עם ישראל לא יצליח פה. אז לכן, על פי זה, דרך אגב, על פי זה אנחנו רואים גם את ה... הוא מדגיש את ה... שהמרגלים כותבים כמה פעמים, והירום את פרי הארץ, גם אחרי זה כתוב, ראינו, זאת אומרת, עיקר המעלה במרגלים, מה שהם ראו, הם העבירו את הראייה שלהם, לעם ישראל, ומה שהם ראו ומה שהם חוו, זה מה שגרם לעם ישראל את הרצון לא להיכנס לארץ. לכן אומר רש"י, ראשים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מה היה החטא שלהם בראייה? וגם פה הם היו צריכים לראות, הם ראו את מה שקרה למרים. אז הם יכלו ללמוד מוסר ממה שהם ראו. להתגבר על הניסיון שמה שהם ראו בארץ. הראייה של הסיפור של מרים, שלא כל מה שאתה רואה, אז אתה עושה מזה עניין, ואתה מדבר על זה ומעצים את זה וכולי, בפרט שמדובר פה על משה רבינו שבין ארוך, זה היה צריך לתת להם איזשהו מוסר והדרכה בנוגע לעניין שלהם, שאפילו שאנחנו רואים את העוצמה וכולי, וזה יכול לגרום רצון לא להיכנס לארץ, זה לא צריך, אנחנו לא צריכים לחזור ולדבר על זה ולהעצים את זה, ולגרום לאחרים גם כן חוסר רצון להיכנס לארץ. היו צריכים לבוא למשה רבינו, לדבר איתו, לשאול אותו אולי, אבל בטח לא בפני העם להעביר את המסר של הפחד ממה שהם ראו. זאת אומרת, הראייה שלהם בסיפור של מרים, היה צריך לגרום שהראייה שלהם בארץ לא תפריע כל כך. אז הוא אומר, אילו היו רק שומעים על עונש מרים, אז אי אפשר היה לטעון שלא לקחו מוסר, כי הגורם לחטא העניין של הראייה, ואילו הכוח, כי הם רואים את העוצמה של הארץ, הכוח למניעת החטא, הם רק שמעו מה שהיה ממרים. אבל כיוון שהם ראו, אז הראייה שלהם בסיפור של מרים, ומילא הלקח שהם יכלו ללמוד מהסיפור של מרים, הוא לקח של ראייה, והלקח של ראייה הוא חזק כל כך, שיכל לדחות את מה שהם ראו בארץ, שגרם להם לדבר ולפטפט ולהעצים את החסרונות של הארץ. זה דבר מאוד מעניין שאנחנו רואים. על פי זה בעצם מיושבים כמעט כל הפרטים ברש"י, מה שדייקנו. למה כתוב עסקי דיבה? למה מודגש שדיברה באחיה? למה כתוב הרשעים הללו? למה כתוב ראו? וגם למה רש"י מעתיק שלח לך אנשים? כל הדברים האלה בעצם הכל התבהר. עכשיו, רק לסיום, אפשר להוציא גם כן איזשהו עניין מההלכה שבתורה. עניינים המופלאים שמפירוש רש"י שאפשר להוציא גם כן עניינים בהלכה. מה אפשר להוציא פה מהרש"י הזה? אז החידוש פה בחלק ההלכה, אז הרבי לומד כך. יש הרי לכאורה, אפשר לשאול שאלה פשוטה. יוצא מכל הסיפור הזה, למה נסמכה פרשת מרים על פרשת מרגלים? כדי להדגיל לנו שהמרגלים היו צריכים ללמוד מוסר ממרים ולא למדו. לכאורה, כיוון שחטא המרגלים וחטא מרים זה שתי דברים שונים לגמרי, וזה שאתה מסמיך אותם ביחד, אפשר לטעות ולחשוב שמרים חטאה באותו חטא של באותו עוצמה של חטא המרגלים, אז מצד והייתם נקיים מהשם עם ישראל, לכאורה לא היו צריכים לכתוב אותם ביחד כדי לא להתבלבל ולחשוב שהחטא של מרים הוא דומה לחטא המרגלים. אז זה בפשטות אפשר לומר, כיוון שרש"י לומד שהתורה מגילה מגילה ניתנה, משה כתב מיד כל פרשה בזמנה, לכן, אז תחילת פרשת שלח, שמסופר על שילוח המרגלים, שזה קרה בחפתת בסיוון, בפשטות הוא כתב את זה מיד. וכרי כל יום המדבר היו כל מיני מאורעות שקרו, כמו שאנחנו רואים, מחטא של מרים, אחר כך היה עוד דברים, פירוק, הקמת המשכן, ועוד דברים שהיה מהזמן של להאסף מרים, אפילו מכף חטא סיוון עד כף תת סיוון, גם היו כמה וכמה עניינים שקרבו כולם, וביקשו לשלוח וכולי, או על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. אז הסמיכות של פרשת מרגלים לפרשת מרים, הייתה בזה שבכתיבה של משה, זה שמשה כתב ביחד את הסיפור של מרים, ואחר כך בהמשך לזה הוא כתב את הסיפור של המרגלים. אז כיוון שפה מדובר רק על הכתיבה, על סדר הכתיבה, אז נכון, אמנם שהיה אפשר לטעות ולחשוב שמרים חטא בחטא דומה לחטא המרגלים, אבל אם על ידי זה אפשר להזהיר את המרגלים שלא יחטאו, אז זה שווה. זאת אומרת, משה רבינו כתב את השלח לך לדעתך עוד לפני החטא של המרגלים, מיד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לכאורה הוא כתב את זה בסמיכות, מיד אחרי שהוא גמר את הסיפור של סוף פרשת בעלותך עם מרים, אז הסיפור הבא שהוא כתב היה הסיפור הזה של המרגלים. אז לכאורה, איך זה עונה לי? הרי עדיין אני יכול לטעות ולחשוב שמרים חטאה פה בחטא חמור, ולכאורה יש כלל, אין לנו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. אז כאן כביכול אני שם את מרים בסמיכות למרגלים, אני יכול לטעות ולחשוב שמרים חטאה כמו חטא המרגלים, בשביל אולי לעזור למרגלים לנצל מהחטא שלהם. זה אומר באמת שהם לא לקחו מוסר. זאת אומרת, פה היה עניין שהם כן יכלו ללמוד ממרים, וצריכים להסמיך אותם, אפילו שיכול להיות חשש שאני אחשוב שמרים חטאה בחטא חמור יותר בדומה לחטא המרגלים. למה? ידוע שזה שהפירוש אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך, יש בזה כמה פירושים. יש אין אומר להם חטא בשביל שינצל השני מלעשות עבירה, או יש אין אומר להם חטא בשביל שיזכה חברך, דיינו שכדי שלא יתחייב חברך עונש חמור. זאת אומרת, הכלל הזה שאין אומר להם חטא בשביל שיזכה חברך, זה רק שכבר נעשה איסור. רק רוצים למנוע ממנו את העונש, לדוגמה, כמו הפת שהדביק בתנור, עכשיו הוא רוצה להוציא את הפת, רדיעת הפת, שזה איסור קל, וכדי שהחבר ששם את הפת לא יעבור על איסור אפייה. אז למנוע את החבר ולעשות חטא חמור, למנוע את החבר מעונש, על זה אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. אדם לא יוציא, ירדה את הפת, אפילו שזה חטא קל מדרבנן, בשביל להציל את השני מעונש. אבל אם מדובר שהשני עוד לא חטא, ואני רוצה להציל אותו מלכתחילה, אז פה אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך, לפי האופן הזה של הלימוד. זאת אומרת, אם אני לומד, אין אומר לאדם חטא בשביל שיזכה חברך, זה הולך על מלכתחילה להציל אותו, אז בשום מצב, אם אני אומר שהכוונה רק למנוע ממנו את העונש, אז רק בזה אומרים, אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך, אבל כדי להציל אותו מעבירה מלכתחילה, זה כן. ולכן כאן בעצם התורה כן מאפשרת לכתוב את פרשת מרים בסמיכות לפרשת מרגלים, אפילו שזה מעורר חשד על מרים שאולי חטא, שהחטא שלה אולי יותר חמור בדומה לחטא המרגלים, כיוון שהמרגלים היו צריכים ללמוד מפרשת מרים, ומהסמיכות הזאת הם יוכלו ללמוד להימנע מלכתחילה מנחת, אז פה אז שווה לכתוב דבר שאולי יגרום לחשד, כדי שהמרגלים ילמדו מזה, ואולי ינצלו מהחטא. לכן רש"י רומז את זה, במילים לא לקחו מוסר. כי המטרה של ראיית המוסר, הוא למנוע אותם מלעשות חטא מלכתחילה. ולא כדי להציל אותם רק מהעונש. זה הנקודה בעצם ש... שהרבי לומד בדרך ההלכה. זאת אומרת, הסמיכות הוא כביכול איזשהו חטא, איזשהו... כי זה מעורר חשד על מרים, אז... ובכל זאת, שווה למשה רבינו לכתוב בצורה כזאת שיכולה לעורר חשד על מרים, בשביל שיזכה חברך, בשביל לנסות להציל את המרגלים מלכתחילה שלא יחטאו. אבל בפועל הרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אז זה הנקודה שאנחנו רואים מהשיחה הזאת, שיחה נפלאה, ביור נפלא ברש"י, להראות שכל מילה ברש"י מדויקת, וגם ביור כללי בחטא המרגלים, שמסביר לנו את זה בצורה נפלאה.